שלום, אנחנו אוחזים בממרות של רבא, ואני מקווה שהיום נשלים אותם בעזרת השם. אני רוצה להתחיל קצת עוד פעם מהשאלה של היחס בין הממרות, פחת התרשים זרימה. זוכרים שלמדנו את הברייתא שבמדור המורים, אז עמדנו על השאלה של התרשים זרימה. הייתי אומר, האם מדובר באיזה דברים שזורמים אחד מתוך השני, או שהם מחלקים את הארבע לשתי קבוצות של שתיים? כן. במקרה של הממרה של רבא, אז הממרה הראשונה היא ממרה שעוסקת ברבקה, ועתה, פה יש לנו שתי גרסאות, נכון? ביטרה או מאיה? עוד שאלת גרסה שיש כאן, האם זה קורה בלליה, האם גורסים או לא. וגם אם לא גורסים, היה ברור מהממרה שהממרה עוסקת בפועלים שהם לא יכולים לעבוד כי משהו קרה לפני תחילת העבודה. ואז השאלה, אני מגולגל את ההחלטה ללכת לעבודה. אם זה על בעל הבית, אז הוא צריך לשלם, כדין הבא הברייתא. ואם הפועלים היו צריכים, אז... כן, ועוד נחזור לזה. אחרי זה, הממרה השנייה, איפה לשים אותה? אז כאן, כבר אתמול חלק מכם ציינו שיש דיון בתוספות, זה גם בידי הנוסח, יש בזה פער בין כתבי היד. האם גורסים במקרה השני את פלגיה ולליה? נכון? ופה יש הבחנה בין מיטרה לבין נערה. לעומת זאת, יש לשונים שלא גורסים פלגה עד לליה. אני רוצה להוסיף עוד יותר מזה, שמי שיסתכל בכתב על המבורג, וגם זה ברור שכך גרס הרמב״ם בסוגיה, יראה שהממרה השנייה היא בעצם הממרה השלישית. שהרי בכתב יד, יש הצרכה, בכתב על המבורג מצריכים את הממרה השנייה והממרה השלישית. וכאן יש בעצם מחלוקת גדולה איך לחלק את רבא. כבר דיברנו אתמול, רבא הרי לא רק אומר ארבע ממרות. מה רבא מנסה לעשות? לומר איזה הגד. איך ההגד הזה בנוי? זהו, לפי הגרסה המקובלת, מי שגורס לליה פה נאמר, בעצם הממרות מתחלקות בצורה פשוטה לשתיים ושתיים. שתי הממרות הראשונות עוסקות בפועלים שלא עבדו, ושתי הממרות האחרונות הם עוסקות בפועלים שהעבודה נפסקה. איך היא נפסקה? באמצע, נכון? זו הזרימה, כלומר, שתי ממרות עוסקות בפועלים שלא עבדו, כי קרה משהו, הם הלכו בלי לעבוד. למה? כי קרה משהו לפני כן, וכאן הממרה הראשונה היא עסקה בשאלת מטר מים שקרה לילה לפני כן, והוא מבדיל בין סייר או לא סייר, והממרה השנייה היא עושה הבחנה בין מטר לבין נהר. כן, מי שלמד תוספות יודע שהתוספות בהסבר הראשון אמרו לעצמם שאנחנו צריכים להניח שהמיטרה פה הוא כבר על בסיס הממרה הקודמת בדיעה הראשונה בתוספות, כלומר שהמיטרה כבר מניח שהפועלים הם סירו ולכן פתורים. בעצם כל החידוש של הממרה השנייה מה הוא? הנהר. לפי הדעה הראשונה בתוספות, רבא פה בונה ממרה שהולכת מחילוק ראשון, ובעצם זה הולך ככה לפי תוספות. רבא קודם כל עשה חילוק בין סייר ולא סייר, כן, סירו לפי רש"י בתוספות לפועלים, ואז בתוך סירו, מה הוא מבדיל? ונהר וגשם. בסדר? ופה נגמרה היחידה. כן, זה היה פיתוח אדמת תוספות של את עצמם. למה אני צריך שני מקרים? למה לא יכולתי לפתח את זה ישר מתוך הראשון? אז הסבירו בגלל רבקה ודבלה. לא הייתי יודע את החילוקים האלה בלי ההבחנה שלנו. בגדול, לפי תוספות, זה האופן שבו זה מתבצע. זה תרשים הזרימה של החלק הראשון. בסדר? עוד נחזור לעקרונות מיד. אבל בגדול זה לא דעת התוספות. אם אני לא גורס לעומת זאת בליליה, שאתם כבר יודעים מהלימוד, מי לא גרס בליליה מבין הראשונים? התוספות היו מודעים לשתי האפשרויות. הרייבד שמצוטט ברשב"א, גם הרייבד בגיטין, מי שזכה וראה אותו, הרייבד מפורש אומר שהוא לא גורס בליליה, פשוט לא גורס את זה. זה אומר שהוא לא יכול לבנות, אני אעשה את זה אחר, הוא לא יכול לבנות תרשים זרימה כזה שבונה שתיים שלא עבדו, שתיים שכן עבדו, כן? אלא הוא פשוט בונה את זה אחרת לגמרי. המימו הראשונה היא כאמור אותו דבר כמו זאת, שנקרא לזה שלא עבדו, ומהמימו השנייה אני מתחיל לעסוק בדבר שהוא שונה לגמרי. אני מתחיל לעסוק שלושתם, לא שניים שניים, זה לא זוגות, אלא מדובר בשלוש מימרות שכולם עוסקות בפועלים שהעבודה נפסקה באמצע. הרייבד שלא גורס בליליה, אז מתי הגשם יורד? אחרי שהתחילו לעבוד. הרייבד לא גורס בליליה במימרה השנייה.
הוא מסביר אחרי זה, בגיטין הוא מסביר את המימרה השנייה,
אתה צודק, סליחה, אז אתה... רק שנייה, אני חושב שאתה צודק ב-100%, רק שנייה.
בסוף של הסבת הרייבד הוא אומר, דעד המרבה זה אי אתה מנצוף דעד הפועלים, כשלא יצאו במלאכה כמה, כשיצאו במלאכה בשנייה,
כן, וברשב"א עצמו מה כתוב פה אצלנו, רק שנייה, הרשב"א אומר, למדנו עוד כתב הרב, לא גרס אלך בפעל גד אליליה. אז מיד נבדוק את הרייבד, בסדר? ופה יש ציטוט מפורש שהוא לא גורס פעל גד אליליה, הוא לא גורס שזה קרה לפני כן. טוב, מיד, אז מיד נבדוק בפנים את שני הרייבדים, איך נסתנחרנים אחד עם השני, כי בסדר כשדיברנו זה הסתנחרן. מיד נבדוק את זה, אבל גם ברייבד כרגע בוא נשים אותו בפוז, כי אנחנו צריכים לברר אותו. הציטוט הזה מהרייבד קודם כל אומר בפירוש שאני לא גורס בליליה. מי שלמד רמב״ם, וראינו את זה אתמול, ואסף העיר את זה מצוין אתמול, ברמב״ם רואים שאת המימרה הראשונה הוא מפריד משלושת הבאות, אבל אולי גם שמתם לב ברמב״ם שהרמב״ם גם משנה את סדר הממרות. כי מה הרמב״ם מביא קודם ברמב״ם? בוא נראה רמב״ם. קודם הרמב״ם מביא מקרה של פסק נערה, הוא הביא אותו כמספר שתיים בפתח הלכה ו', הוא פותח אותה בפסק נערה, נכון? אחרי זה הוא מביא את המקרה של ירד גשם, משקע נהר, ואז הוא מביא את הממרה של סיימו בחצי היום. הסדר של הממרות מתהפך, מה שאוטומטית אומר שהמקרה של ירד גשם מדובר לא שירד גשם לילה לפני כן ולכן הם לא עבדו, אלא שירד גשם שהפסיק את העבודה באמצע, נכון? עכשיו, באחד מכתבי היד של הבבלי אכן יש את הסדר השני הזה של הממרות, וזה לא מפתיע שהוא גם לא גורס כמובן בליליה, כמובן לא גורס את זה, זה כתב יד המבורג, רק שבכתב יד המבורג ישר מהממרה הראשונה הולכים לשלישית, ישר מסייר לא סייר הולכים לממרה של פסק נערה. רק שהראיתי לעידן שהממרה השנייה שם, מה שאנחנו קוראים השנייה של מטר גשם, הוא לא נמצא שם בכלל בגוף כתב היד, הוא פשוט ישמע שם רק שלוש ממרות, הוא נמצא בגיליון, מי שהוסיף אותו בגיליון, איפה הוא הוסיף אותו? מי שהוסיף אותו בגיליון הוסיף אותו בין השני לרביעי, הוא עשה אותו לשלישי כמו הרמב״ם, אבל לא יודע דבר בגיליון, אולי הוא באמת היה צריך לשים אותו שני, לכן זה קצת חשוד הדבר הזה להסתמך רק על כתב יד המבורג, אבל ברמב״ם זה ודאי ככה. מבחינת הרמב״ם הייתי אומר אין פה זוגות שתיים שתיים, לפי הקריאה המקובלת כאמור שתיים שתיים לא עבדו עם ההבחנות האלו, וכאן מדברים הפועלים שהפסיקו באמצע משתי סיבות הפוכות. סיבה אחת, הפסיקו באמצע כי אי אפשר לעבוד, סיבה שנייה שזה נגמר באמצע כי הם סיימו את הכל, נכון? מבחינת החצי השני, ברמה ברור שהוא קרא את זה אחרת לגמרי. ממרה אחת שלא עובדים כי קרה משהו לילה לפני כן, זה בתוך הברייתא, מביא אותו בהלכה ד', וכל האחרות עסקות, זה אחד מול שלוש, עסקות ברצף של פועל שהעבודה נגמרת באמצע. וכן גם מבחינת העבודה המושגית, מה שתיארנו אתמול, איך מתרגמים את כל זה לעקרונות. אז מבחינת הרמב״ם, אחד הוא יהיה בבדידות מזהרת, הוא יגיד עיקרון לבד וזהו, וכל אלה יגידו עיקרון אחר לגמרי, אין קשר ביניהם, זה פשוט שני עולמות שונים לחלוטין, בואו מיד נבהיר את הדברים. ואילו לפי הראשונים האלו, אני צריך לחבר את אחד ושתיים, שרק בסנכון ביניהם יצא לי עיקרון שיסביר מה קורה כשהפועלים הולכים ולא עובדים, איך זה מתחלק בינם לבין בעל הבית. ואילו כאן היא נדבר על עיקרון אחר. כלומר, מבחינת התרגום של התרשימי הזרימה שהיו משפיע על עבודה המושגית. כן, דביר.
אתה יכול לחזור רק על כתב אדם ברוך וגיליון?
בכתב אדם ברוך, המצב הוא כזה, יש ממרה אחת, אחרי זה שלוש, אחרי זה שלוש, ואז בגיליון, יש לי צילום שיותר רב במקום שלי, אתה רוצה להביא אותו. שואת השאלה, אבל החוברת הזאת של חברותה עם כל הספירלה הזאת, עם כל הסתביות, יש שם את כתב אדם ברוך. וככה זה עובד שם, בגיליון הם שמו פה את שתיים, ומה שנקרא שתיים לא נמצא שם. בסדר? זה טוב.
אז נכנס בתוך שלוש.
כאילו הם שמו את שתיים, זה לא נכון מה שעשיתי פה, כי פה כתוב פסק נער, אבל לפי ה-1, 2, 3, 4 שפה, בסדר? אז הם שמו, יש להם בעצם את 1, 3 ו-4, 3 בא מיד אחרי 4, ואז פה הם שמו את 2 ואת 3 ל-4. אני אומר, היות איזה גיליון, אז צריך לבדוק, למה הם, מי אמר להם להכניס את זה פה, אני צריך להכניס את זה פה. כלומר, זה לא כך פשוט, אבל בגדול, בפועל, מי שהכניס אותו פה, גם אם הוא לא נביא, הוא בן נביא, כן? הוא בגבול גרסת הרמב״ם, שפשוט נפריד בין שלושת אלו. בעצם לפי הרמב״ם הזה שזה די פשוט השאלה של סייר ולא סייר. זה דברים מאוד פשוטים. כי לפי הרמב״ם, מה העיקרון? וזה כבר אתמול דיברנו על זה. לפי הרמב״ם העיקרון הוא שאם אדם מזמין פועלים, והוא אומר לפועלים לבוא לעבודה, והם הולכים בגלל שהוא אמר להם לבוא, הוא חייב לשלם להם כפועל בתל שכר הליכה, חוץ מדבר אחד בלבד שיפתור אותו מזה. והדבר הזה נקרא אונס. זה יפתור אותו. אם הוא בתום לב הזמין אותם, והוא עשה כל מה שסביר כדי להזמין אותם, כדי לוודא שצריך את העבודה, ויצא איזה אונס, רק אז הוא נפטר. ולפי הרמב"ם בעצם המציאות המשפטית בבבא בברייתא, הזמנתי פועלים לעבודה, הם באו, הלכו, כן, בלשון הברייתא, שהברייתא אומרת, אתה חייב לשלם להם, זה עיקרון מאוד פשוט. אתה חייב לשלם, כן יהיה אונס. וזה הולך יחד עם פירוש הרמב״ם שהסייר הוא בעל הבית.
מה הבאת?
כל הספירלות הבאת, אני פה. זה בספירלה הזאת, יש פה מי שרוצה לראות צילום של כתב הרמבורג. זה כתב את מינכן, זה המבורג. אגב, מאוד יפה, דרך אגב. בבקשה, הנה. אחרי זה אתה יכול להעביר בפנים הגיליון, אתה רואה אותו? תסתכל, תסתכל בפנים, תראה שיש פה רק שלוש ממרות שעוברים מהראשון לשני, מה שאנחנו קוראים שלישי, ופה הכניסו את השני, בין השלישי לרביעי.
טוב,
אז אני לא מחיים שום דבר. לכן אני לא יודע.
זה גם כתב יד אחר מזה של הסופר.
כלומר, מישהו קרא את כתב יד ההמבורג, מה הוא גילה? חסרה ממרה, אז הוא דחף אותה. אז אני לא יודע מה אפשר ללמוד מזה, אני לא בכנות. אבל ברמב"ם זה ברור ככה. חוק, לפי הרמב״ם, המציאות המשפטית כאן היא נורא נורא פשוטה לפי הרמב״ם. מאוד מאוד פשוטה. זה פשוט רק אונס פותר אותך. עשית הכל, אתה פטור. לא עשית, אתה חייב. נכון? מה העיקרון המשפטי של הרמב״ם פה? ומה היחס בין הולכם? הוא גם נעשה פשוט. זאת האמת. למה הוא נעשה פשוט? תודה. למה הוא נעשה פשוט? כי הרמב״ם לא מסתבך בשאלה מה היחס בין אחד לבין מה שכל העולם קורא שתיים, נכון? הוא לא מסתבך בשאלה הזאת. למה הוא לא מסתבך? הם לא מדברים אחד עם השני. פה מדברים שיורד גשם באמצע, פה מדובר שהגשם הוא מתי? לפני. לפי הרמב״ם השאלה שצריך לבדוק פה היא שאלה אחת שהולכת לפי דעתו משתי הממרות האלה בצורה מאוד פשוטה, מה העיקרון המשפטי פה, הפשוט, כפי הרמב"ם אמר? שאתה משלם עם... על העבודה, שעבדת, ואם לא עבדת, אז אתה לא מקבל כסף, נכון? אתה מקבל תמורת מה שעבדת. ואז כשאנחנו קוראים את האופן שבו הרמב"ם בכל זכירות מביא את הדברים, אז הרמב"ם אומר ככה, זוכר את הפועל להשקות השדה מזה הנהר, הוא פסק הנהר בחצי היום, אם אין דרכו להיפסק, אין להם שכר מה שעשו, כלומר הם עבדו, אז הם מקבלים תמורת מה שהם עבדו. למה לא מגלגל לבעל הבית יותר כאן? זו תשובה ברורה, מה כתוב? אין דרכו להיפסק. אז אם אין דרכו להיפסק, אז בעל הבית הוא אנוס. וכן אם דרכו שיפסיק אותו בני העיר. רמה מפרש שמי מפסיק אותו? סכר. התוספות, מי שראה, אומרים שאיך המים נפסקו? נגמר המים, מרוב השקיות, נגמר. הרמב"ם אומר זה סכר, אז כולם יודעים שבשעה, זה כמו בלונדון עם הגשר, כולם יודעים מתי מרימים את הגשר, כן, כולם יודעים את הדבר הזה. אז אם אין דרכו, סליחה, אכן אין דרכו שיפסיקו אותו בני העיר, ויפסיקו בחצי היום, אין להם, אלא מה שעשו, שידוע פועלים דרכו של נהר. זה דבר שהיה ידוע מראש לפועלים. בעצם אפשר להגיד בצורה הבאה, אדם שמקבל עבודה במקום להשקות, מנהר, והנהר מפסיק בחצי היום, כל יום העיר מפסיקה אותו לסכר, כאילו הוא התקבל לעבודה לכמה זמן? הוא מראש התקבל לחצי יום, אז לא צריך לשלם לך יותר. ואם דרכו להיפסק מאליו, נותן להם שכר כל היום, מפני שהיה לו להודיעם. למה? כי במקרה הזה, מה העיקרון הפשוט? הוא שכר אותם יום עבודה שלם, ולכן הוא צריך לשלם להם, אין אונס. מונפי הרמב״ם, הזמנת הפועלים, הם באו, אתה משלם להם, אלא אם כן יש אונס, או במקרה של בני מטה, של פוסקים אותו בחצי היום, זה מראש הסכם לחצי יום. זה העיקרון הזה. ואז הוא ממשיך, שכרם להשקות השדה, ובא המטה וישקע, אין להם אלא מה שעשו, כי מה העיקרון המנחה פה? הרמב״ם מבין שמה עושה מטר? הוא מפסיק את העבודה באמצע, זה לא... אתה, ברגע שיורד גשם, כאמור, מכסים את המגרש ואומרים נגמר. מפסיקים. אז לכן מה משלמים לך? על מה שעשית? בא הנהר וישקע, נותן להם כל שכרה, מן השמיים נסתיו. כנראה, מה תפיסת הרמב"ם על נהר? למה אתה מקבל פה את כל השכר? אתה משקה באמצעות הנהר. למה אני יכול להגיד שאני משקה באמצעות הנהר ולא להגיד שאני משקה באמצעות הגשם? אז ההסבר מאוד פשוט ברמב"ם. מהו ההסבר?
אפשר אולי להגיד שהוא חושב כמו רש"י, שזה דבר שבעל הבית יכול לצפות אותו? וזה דבר שבעל הבית יכול לצפות אותו. אתה שכרת אותי לעבודה היום, ידעת שהנהר יבוא בזה, אז כאילו, אין מה לעשות. הגשם אתה לא ידעת שהוא בא.
זה יכול להיות, אבל הרמב"ם מדבר יותר מזה, זה לא יהיה אצל הרמב"ם אם ידעת או לא ידעת. הרמב"ם לא מדבר את השפה הזאת כל כך, זה מן השמיים נסתיו. לא, אבל הרמב"ם לא אומר אונס או לא, הרמב"ם אומר השמיים עזרו לך להשקות בקלות. אני חושב שההסבר מאוד פשוט, הנהר הזה איך הוא משקה? הוא משקה עם תעלות השקיה. יש פה מערכת השקיה, יש פה צנרת. שמה בעצם קרה כשבא הנהר וישקע? שהלחץ מים עלה בצנרת ויותר מים יצאו בבת אחת. שמה הוא אומר? בן אדם שמשקה מנהר הוא משקה את השדה. זה שעלה הלחץ בצינורות, זה לקח לו חצי יום או פחות עבודה, הוא לא היה צריך להתאמץ כל כך, אבל להיות בזה נעשה באמצעות השקיה, מערכת השקיה, אז אתה משלם לו על השקיה. לעומת זאת, הרמב"ם קלט שמה עושה גשם? אתה לא משקה עם הגשם. הגשם אומר שבגלל שיורד גשם אין צורך להשקות. נכון, לפי הרמב״ם, אין הסתבכות של יחס בין אחד לשתיים, כי מפה אנחנו עוברים לשאלה אחרת לגמרי, היא עבודה שנפסקת באמצע, והעיקרון הוא עיקרון פשוט. אני בודק האם עבדת או לא עבדת. עכשיו, יש מצבים שאתה, העבודה נפסקת באמצע, אז אתה מקבל על מה שעשית. במצב של נהר, מה בעצם החידוש הגדול? שזה נחשב, שעבדת את הכל, ובגדול אין פה הסתבכות משפטית גדולה בתוך כל חטיבה לחשש, וגם אין בעיית יחס בין החטיבות. לעומת זאת, בגרסה הזאת, מי שגורס לליה, ובמיוחד אם הוא גורס מיטרה בשניהם, הוא יותר מסתבך בשאלה מה בין זה לבין זה, והשאלה היא כאילו איך לנסח את העיקרון. נכון? הוא יותר מסתבך בשאלה הזאת. רש"י עצמו, למיטב של דבר, לא נתן את הדעת, או לא שיתף אותנו, איך הוא קרא את היחס בין שני החילוקים, אבל כן אפשר לראות שיש ברש"י אחידות בשתי הממרות לגבי העיקרון הקובע. מה העיקרון הקובע לפי רש"י? אז דיברנו על זה אתמול, זה מאוד מאוד בולט ברש"י. השאלה היא על מי מוטלת האחריות, או האם החוזה סגור. כשהחוזה סגור והפועלים אחראים, אז הפועלים הם אלה שצריכים לקבל החלטה ללכת או לא. לעומת זאת, כל עוד שבעל הבית לא סוגר את החוזה בצורה ברורה, תמיד האחריות מוטלת עליו. אז לכן, אם הפועלים לא סיירו, בעל הבית עדיין אחראי, כי הפועלים יגידו, לא ידענו לאיזה שדה, זה לא סגור. וגם בממרה השנייה, רש"י אומר דברים דומים. מה רש"י אומר בממרה השנייה? פועלים אינם יודעים מנהג שדה, או שיהיה נהר עולה להשקוטו, אך הוא היה יודע. ולפי הרמב״ם, הסיפור של הנהר מהו? שאתה השקטע באמצעות הנהר. לפי רש"י, לעומת זאת, מה הסיפור של נהר? מה היסוד ההבדל בין נהר ומטר? שבעל הבית יודע איך הנהר משפיע על השדה ואתה לא יודע. אבל לפי הרש"י, ההבחנה בין נהר ומטר הוא האם אתה יודע או לא יודע, האם הפועלים יכולים לדעת. לפי הרמב״ם ההבדל הוא האם אתה יכול להגיד שעבדת או לא עבדת. זה ברור? כלומר, כדי במיטרה ונהר, אז לפי רש"י זה חילוק בין מי יכול לדעת, לפי הרמב״ם זה חילוק שבנוי עד האם עבדת. זאת השאלה, שאלות אחרות לגמרי. ורש"י אומר, איך אמור פועל לדעת אם הנהר הזה משקה את השדה או לא? לא, איפה הוא ידע את זה? גשם אתה יכול לראות, כן? יורדים הרבה משקעים, אז הפועלים מבינים. לפי רש"י זו אותה שאלה כמו בממרה הראשונה. האם הפועל יכול לתבוע את בעל הבית שהפועל אומר, מאיפה אני יודע? הסתמכתי עליך, בעל הבית, חייב.
זה חילוק בין מקומי ללא מקומי.
אין בממרה השנייה חילוק בין מקומי ולא מקומי עדיין. זה כבר השאלה הבאה של תוספות. למה זה לא בא לידי ביטוי, כן? אבל בגדול, בממרה השנייה אין הבחנה בין מקומי ולא מקומי, ואליבא דרש"י הכל הולך על השאלה, זה אותו חילוק דרך שתי ממרות שונות. הפועל, כשהפועל לא יכול לדעת, זה אחריות של בעל הבית. בעל הבית צריך להודיע לו, בעל הבית אמר לו לבוא. ולכן הפועל אומר, תשלם לי. ברגע שהפועל היה יכול לדעת, או כי הוא סייר בקרקע, או כי מצב הגשמים הוא כזה שאתה מבין מיד מהגשם שאין עבודה, היית צריך להביא לזה לבד, אז אתה לא יכול לבוא בטענות. בנהר אתה בא בטענות כי אתה לא יודע, כי זה משהו מקומי. זה ההבדל. לפי הרמב״ם ההבדל הוא שונה. בנהר אני יכול להגיד, אתה השקטה עם מי הנהר כי עשית פעולת השקיה, היה פה צינורות השקיה, אתה השקטע. לעומת זאת, מה קורה בגשם? יד הרמב״ם, אתה לא יכול להגיד, אני השקטתי עם הגשם. אז לא עבדת. אז לא עבדת, לא תקבל. לעומת זאת, בנהר, עבדת, אתה כן תקבל. בסדר, זה קריאה שונה לחלוטין שמה יסוד החילוק של הגמרא בין נהר לבין מטר. כן? אז זה ברש"י וברמב״ם. מה שתוספות יותר לחצו, מה שברמב״ם לא נדרש, וברש"י לעומת זאת הוא לא התייחס, זה שאלת תרשים הזרימה. הם שואלים, רגע, היה סיור או לא היה סיור? וכמה יש בתוספות? אז יש שתי דעות. מה הדעה הראשונה בתוספות אומרת? מה שצויר כאן על הלוח, שברור שכל מה שנאמר בממרה השנייה הוא רק במידה וגם היה סיור.
למה, תסור, אתה יכול לחזור ואומר, למה התוספות מנסים כן ליצור רצף בין הדברים?
תוספות הם דיאלקטיקנים, תוספות, כל עולמם זה לחבר בין הנפרדים. הם באים והם מחברים דברים ביחד. עכשיו הם פה עומדים לאורך כל הסוגיה, גם התוספות הם הבאים, והם אומרים, יופי שבמקרה אחד אמרת חילוק, במקרה שתיים אמרת חילוק, במקרה שלוש, עכשיו בוא, מה נעשה, בוא נצליב, בוא נחבר את כל החילוקים ביחד ונראה מה קורה. רש"י כאילו לא טרח לעשות את זה, אני לא יודע בדיוק להסביר למה, אבל התוספות אומרים, רגע, מה קרה במקרה של גשם? הרי שורה אחת לפני כן בגמרא אמרת שאם יורד גשם זה תולי באיזה שאלה, האם סייר או לא סייר. מה פתאום קרה שבממרה השנייה של רבא אתה אומר בפשטות אתה מיטרה פסדה דפועלים? אני אגיד בצורה הבאה, אתמול אמרתי לכם שהמוראים כשרוצים להגיד מושג, אז הם אומרים אותו דרך מה? דרך חיתוך בין שני מקרים, דרך חילוק הם אומרים אותו. אתה לוקח אחד מול השני. ככה תנאים והמוראים מאוד אוהבים לדבר. רשימה מול רשימה, אתה משנה פרט אחד בהשוואה בין המקרים, ואז אתה מבין שנמצא פה איזשהו מושג, איזשהו רעיון. ככה מאוד אוהבים לדבר. זה כמעט ברור שבממרה השנייה, רבא רוצה לעשות הבדל בין מטר לבין נהר. זה מה שרבא רוצה לעשות. ולכן מה הוא כאילו הרשה לעצמו רבא? כשהוא מדבר על מטר, לא לבעמיס עליך עוד ועוד חילוקים ופרטיים, הוא רוצה שתראה מול העיניים גשם מול נהר. אבל צד שני, צודקים התוספות, שהיות ובתוך גשם כבר עשית מה? חילוק, במידה ואכן גרסתי גשם קודם. ככה גרסו ראשוני אשכנז. אז אם ככה, אז בראש הדבר, אני חייב לחבר אותם יחד. אז באה הדעה הראשונה בתוספות אומרת, ברור שהצלע הראשונה שדיברה על מטר, זה רק עם סירו. כי אם לא סירו, כבר אמרת, שגם במטר מעדים. שבצד הזה פועלים. אז קודם כל צריך להגיד שסירו, ולכן במטר זה בצד הזה פועלים. בגלל, זה בצד הזה פועלים באיזה סיבה? בגלל הסיבה של הממרה הקודמת. לכן זה בצד הזה פועלים. ועכשיו בעצם לא חידשתי כלום בצלע הראשונה. אז למה אמרתי אותה? כי אני חוזר, מה שפת רבא? איך רבא אומר רעיונות? כי עיקר החידוש שלו זה מה? זה להבחין עכשיו בין מטר לבין נער. בעצם במשפט הראשון רבא בעצם לא חידש כלום, אבל החידוש הוא החילוק בינו לבין מטר לבין נער. אבל בעצם מה שרבא אומר בממרה השנייה, כל חידושו זה נער, זה החידוש בנער. אני חוזר לשאלה, למה אם כך אתה באמת מתחייב? הרי לפי הדעה הזאת הם סירו, אז למה באמת אתה מתחייב? אז פה כשקוראים תוספות, תוספות כל הזמן משתמשים בשפה למדנית שמסבירה את זה, וגם היא מאוד שונה מהשפה של הרמב״ם. כמה תוספות משתמשים לאורך כל הדרך באיזו שאלה? באיזו שפה הם משתמשים, סליחה? שגם אם הפועל מסייר, עדיין זה לא עוזר לו, מה לעשות? לדעת על השפעת הנהר, בדיוק. כלומר, לא די שסיירת, הסיור צריך להיות כזה שהסיור גם יעיל, שמי שמסייר מסוגל מה לעשות? ללמוד ממנו דברים שמשפיעים על ההחלטה, כן הולכים לעבודה או לא. כלומר, אחרי שאמרת הסיור, אני בעצם צריך עכשיו לשכלל את המשמעות. סיור לבד, סיור קו לא מספיק, השאלה אם המשקפת הלכה על המקומות הנכונים, ומישהו נגיד בצורה פשוטה, מי חפף אותך? כן, יופי שהלכת לסיור קו. ומי הסביר לך על הגזרה? בעצם הטענה של תוספות היא שאחרי שאמרת סיירו, הם אומרים לך, דע לך שזה לא בכל מחיר. גם כשסיירו, לפעמים יכול להיות שאתה הפועלים ייפטרו לגבי נער. בגדול השאלה לפי דעתם הוא באמת השאלה אם הפועלים יוכלו להבין, או האם האחריות עברה לפועלים, ואיזה מילה הם אוהבים להשתמש במהלך התוספות? מילה שלא מופיעה ברמב"ם בכלל. השורש שלהם, הרמב"ם דיבר על אונס, אז הם מה מדברים? משתמשים במילה פשיעה, אני זוכר.
פשיעה, כן, בסוף.
בסוף, כן. הם אומרים פשיעה, ולא פשע במה שהוליכם לשם. התוספות משתמשים בטרמולוגיה, הייתי אומר, אם הרמב"ם עבד עם הטרמולוגיה של שומר שכר, שפטור באונס, התוספות באיזו טרמולוגיה השתמשו? של שומר חינם, שהוא חייב בפשיעה. אסף, אתמול דיברנו, מה ההבדל ביניהם? מה יקרה במקרה שהוא לא פשיעה ולא אונס? אבל הטרמולוגיה של תוספות היא שאתה מזמין אנשים לעבוד ואתה רשלן, לא בדקת אם יש עבודה או לא, בטח שאתה צריך לשלם להם. זה טרמולוגיה של פשיעה. לעומת זאת, הרמב"ם מדבר בטרמולוגיה של אונס. שאני רוצה קצת לחבר את זה לכמה מהלכים שהיו פה בשבוע שעבר, שאולי הם מתחברים. שדביר, אתה היית שותף לזה בתחילת השבוע. לא, למה זה בתחילת השבוע? אתה היית שותף לזה, אני חושב, אתמול. ששאלנו את עצמנו, האם יהיה קשר בין ההגדרות שיעלו כאן לבין מה שלמדנו במחלוקת הראשונים, מה בכלל מחייב אותך לשלם לאנשים שלא עבדו אצלך? הרי זה המקרה פה. וראינו שהתוספות מדברים על מזיק, והרמב"ם מדבר סליחה, ורמב"ן וריטב"א בשם הרמב"ם מדברים על קניינים. ושאלנו האם יהיה קשר. עכשיו אני גם חיברתי לכם את התוספות לשח ולרמב"ם של פושע כמזיק.
וכאן אני שואל, האם זה לא פשוט מתחבר פה השפה של התוספות יחד עם ששני הדברים מתחברים יחד, ואני אסביר את הכוונה שלי. להיות בתוספות בדרים בשפת הנזק, אבל סוף כל סוף אסור לשכוח את כל שאלות הקצות שלמדנו, שמה הוא צועק? לא שברת כלום, לא התקפת אותו, סך הכל מה עשית? הוא לא הרוויח כסף בגללך, מה זה באמת מזיק? ודיברנו על זה שיש התקשרות קודמת וכו', אבל יכול להיות שהקשר לרמב״ם הוא לא רק משתמש בו כמודל למדני, שיגיד לנו אתה יכול להיות מזיק לאנשים בגלל התקשרות קודמת, אלא אולי גם אפשר באמת להגיד שהתקשרויות כאלה הן הופכות אותך למזיק בתנאי אחד, שמה אתה עושה? שאתה פושע. להזמין בן אדם לעבוד אצלך, ולהיות כזה רשלן, כאילו לזלזל בזמן של הפועל, להגיד לו, תשמע, להזמין אותו כשבעצם אין מה לעשות, לא בדקת כלום, לא וידאת, כאילו, זה נזק. אבל אי אפשר לקרוא לבן אדם שלא פשע, אי אפשר להגיד שהוא מזיק, שהוא לא שובר כלום, יכול להיות שלא. כלומר, יכול להיות שהסיבה שתוספות משתמשים בשפת הפשיעה היא כי היא תואמת מבחינה מהותית יותר את כל תפיסה שלהם של היסוד המחייב לשלם לפועל שלו, אבל אתה חייב כשאתה מזיק, לפשוע זה אפשר להגיד שהזקת. לעומת זאת, לבוא ולהגיד לבן אדם שלא פשע, אתה מזיק, אולי קשה להגיד את זה. לעומת זאת, בסמנטיקה של הקניינים, אם אדם קנה משהו, אז יש יותר מקום לבוא ולהגיד, הוא קנה, מגיע לו, אלא אם כן, מה נגיד? שזה כוח עליון, כאילו, אולי הפוך ממה שאתה אמרת אתמול, אני אומר. כלומר, הרמב"ם אומר, כל מה שעשיתי הוא סביר, הוא הגיוני, בדקתי הכל, עשיתי הכל, הלכתי לשדה. כלומר, הרמב"ם לא מתאר פושע, הרמב"ם מתאר הפוך. עכשיו, אולי דווקא העולם הקנייני יותר מתאים לו, השפה הזאת.
הפוך, דווקא...
אתה חושב הפוך, אני יודע, גם אתמול אמרת הפוך.
כן, ברגע שהרמב"ם מדבר על לעשות, לא לעשות, פשיעה, אונס, זה מושגים נטו של עולם ה... של עולם המשפטי, של עולם הנזיקין, יותר מזה, הריטב"א למשל...
אז אני מציע הפוך, כן, ודאי.
הריטב"א למשל מחדד בצורה מאוד חדה, למשל כשהוא מחלק אומר שמחלק מהדינים הוא כמו שואל, ואפילו בונוס הוא יהיה חייב, הוא שואל רק את התשמיש של הדבר, ואפילו פועל ננס, עדיין יהיה חייב להשלים את המלאכה.
כן.
זאת אומרת שהריטב"א רואים את זה, לוקח את זה מובהק לעולם ה...
כי המעשה קניין, ופה הרי לא היה מעשה קניין.
בדיוק, לבד שהרמב"ם...
ופה תזכור, פה מעשה קניין לא היה.
פשיעונס, 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 פשיעונס. לעומת זאת, למי שאומר בדעות אחרות, למשל הריטב"א, אין פשיעה אונס, אין חלוקה כזאת חדה.
לא, אין פשיעה אונס רק אם היה קניין סודר או ששילמו כבר את המשכורת. אבל אם זה בונה רק על הסכמה, הריטב"א אומר שהאונס פותר. אומר
כל זמן, יש צריך עוד בדיוק...
זה לא מדויק מה שאתה מצטט, אני חושב.
לא, כשאני אומר, כשהוא בדין שואל, כאשר הוא כבר, ומתי שואל קונה את הדבר, רק מרגע שהתחיל לבקע כמו רבות שם. כנ"ל עם פועל, רק מרגע שהתחיל לעבוד. מרגע שהתחיל לעבוד, אפילו בוא נסיע חייב.
כן, תראה, אני אסביר קצת את העמדה שלי, כדי שנחדד את ההבדלים, ואני מציע שנתקדם. כלומר, אני משוכנע שאתה צודק, שבעולם הנזיקין הרגיל, אנחנו לא מדברים רק על פשיעה. מדברים על, אולי על אונס כפותר. מצד שני, צריך לזכור שפה זה לא עולם הנזיקין הרגיל. גם להשתמש פה בנזיקין, אני חוזר לכל הקושיות שהיו פה בשבוע שעבר, או לא שעבר כלום וכל אלה. לכן, המודל של פושע כמזיק נראה לי מודל מאוד יפה. הרמב"ם רק על פושע אומר שהוא כמזיק. הרמב"ם לא אומר על אחד שלא שמר מגניבה ועבדה, שהוא מזיק. כי יש משהו בפשיעה שהוא ממש לפגוע בשני. זה, אתה רשלן לגמרי, אתה הזמנת אותו באמת בלי שבכלל בדקת. הזמנת בן אדם לעבוד במקום שאי אפשר לעבוד, כאילו, אני כן יכול להגיד, שמע, אתה פוגע בו. לעומת זאת, ברגע שאתה לא פושע, יותר קשה להכניס שפת נזק שלא עשית שום דבר. כלומר...
איזה שפה זאת? לרמב"ם?
אז אני אומר, כמו שהרמב״ם רק על פושע אמר פושע כמזיק, הרי הרמב״ם לא חייב שומר שכר על קרקעות מדין מזיק לשלם גניבה בעבדה.
כי שומר זה סיפור של קניין. זה בדיוק, זה רק מה שמוכיח את הצד הזה. שומר זה כביכול הריטב"א.
כן, אבל גם לפי הרמב״ם, אני מזכיר לך את דברי השח, אתה יכול להגיד פושע כמזיק, אתה מוכן להגיד שהייתה התקשרות ביניהם, שהם שומרים. גם פה יצאנו מודל דומה. בגלל שהוא יצר פה איזו מערכת יחסים של עובד, של פועלים עם בעל הבית, אז אתה יכול לבוא ולהגיד, אני מזיק אותו. אבל אני חושב שכמו שהרמב״ם שם רק על פושע אמר, יש איזושהי הסתברות לומר, שרק על פושע אפשר להגיד שבעל הבית, ברגע שבעל הבית הוא לא פושע, אז אתה לא יכול להגיד שהוא מזיק. הוא לא אדם פוגעני.
מה זה פושע? פושע זה רשלנות. פושע זה לא...
נכון, אבל השפה של תוספות היא שכשבעל הבית פשע, אז הוא חייב. אם בעל הבית לא פשע, בעל הבית פתוח. השפה של הרמב"ם היא אחרת. בעל הבית חייב, אלא כן הוא נאנס. זו שפה מאוד שונה.
למה? זה כמו בועד לעולם, זה אותה שפה בסופו של יום.
בכלל לא, ממש שפה שונה לגמרי.
למה שוב אפשר לחדד פחות?
קח את הנפקמינה פה, הרמה מחייב שבעל הבית ילך ויבדוק. לפי הרמה, בעל הבית צריך לבדוק את השטח לפני, לעשות ציור קו, הוא צריך ללכת להסתכל, לבדוק. ואם למרות שהוא עשה את כל זה, עכשיו בעל העולם איזו, רק אז הוא ייפטר. אבל לפי התוספות זה משהו אחר לגמרי, מדובר על בעל הבית, שלא רק, שבאים אליו בתביעה, רק כשהוא שולח אנשים למקום שמראש ידוע שהוא לא מתאים לעבודה, כלומר, מדובר בסיור קו כשיש נגיעה בגדר, שמשתמש בשפה של המבצעי. מה אתה שולח בן אדם למקום כזה, שאי אפשר לעבוד בו? לפי הרמב״ם זה לא ככה, אתה צריך לוודא, לפי הרמב״ם צריך לוודא שאפשר לעבוד בו. רק אם עבדת ברמה, לפי התוספות זה, אם אתה, זה מקום שיש על הגביו ספק רציני ואתה לא בודק. כלומר, זה שפה קצת שונה. זה שפה קצת שונה.
אז יש לתוספות אדם לא יפטור ואצל הרמב״ם יהיה חייב.
אתה רוצה מקרה שהם ייפטרו, שלפי הרמב״ם יהיה...
לא צריך למקרה פטור.
זה מאוד פשוט, הרמב״ם דיבר שבעל הבית סייר. מה יקרה אם בעל הבית לא סייר והפועלים לא סייר? מה יקרה לדעתך?
לפי הרמב״ם
פשוט שבעל הבית חייב. ברשות שהוא חייב, מה לא בדק? לפי התוספות בעל הבית לא יחייב, לא צריך שבעל הבית יסייר.
התוספות לא מתייחסים לסיור.
סליחה, אם הפועלים לא סיירו אז גם התוספות יפטרו. גם אותו עושה יפתור, אני צריך לחשוב, הבעיה היא, אני אגיד לך מה הבעיה, שכל אחד פשוט קרא את המקרה כמקרה אחר. אני צריך לחשוב על זה. בגדול, אבל מבחינה השפה המושגית, אותו עושה מדברים על האם בעל הבית פשע או לא פשע, הרבה מדבר עם היה אנוס, ואני אחשוב על מקרה, בסדר?
זה, אני חושב שזה צריך להיות, כי ההתך מפשיע זה אונס.
לא נכון, ההתך מפשיע או לא אונס, זה לא נכון.
בנזיקים.
לא נכון, יש מקרה ביניים. יש שמירה פחותה, שמירה מולה, אני לא מסכים לך, שעומס הוא ההפך מפשיעה. לא מסכים. זה לא נכון. יש משהו בין פשיעה לבין אונס. עובדה שבעולם השומרים זה קיים. כי למה בעבדה לא נחשב אונס, אבל הוא לא נחשב פשיעה.
עולם שומרים במערכת של קניינים. בכוונה גם הרמב"ם שעושה זכירויות, הוא מבטק את זה, כאילו זה פרק בפני
עצמו. כן, אבל עדיין, העולם של השומרים מלמד אותך שפשיעה זה לא ההיפוך מאונס, זה לא נכון. יש באמצע מרחב די גדול שקיים.
המרחב הזה אפשר להגיד זה דינה דגרמי וכאלה, כמובן שבכל הדברים, אבל זה לא נכון, טוב, להגיד שהפוך וזה באמת הגדרה לא נכונה, אבל יש לי שתי אפשרויות. אני בסופו של דבר בוחן כל מכל נזק, אני בוחן אותו אם הוא אונס או שהוא פשיעה. אם הוא לא זה, אז הוא זה, אני נכנס לגדר של זה. זאת אומרת, אין לי פה
גדר. אני לא מסכים איתך, אני חושב שהעולם ששומרים, אני אתם שחזור איזה פעם שלישית. אני מוכיח ההפך.
כי זה לא אותו עולם, כי זה לא עולם של נזיקים. בהכרח אנחנו אומרים אז שעולם של נזיקים, עולם של שומרים לא שייך עולם של נזיקים.
וגם בעולם של נזיקים, למדת בבא קמא, יש לך שם מצד אחד אונס, מצד שני יש לך שמירה מעולה, יש לך שמירה פחותה. הגמרא מדברת שם בתחילת פרק הכונס, לעומת הסוגיות בסוף פרק רביעי. הגמרא מדברת שם האם יש הבדל בין שם ברגל וקרן, ואולי בין טעם למועד. גם העולם של בבא קמא מודע למרחב של רמות שונות של אחריות שיש לאדם. עכשיו, התוספות בשפה שלהם הלכו לרמה הכי נמוכה. רק אם הוא לא עשה כלום, הוא סתם מזמין אנשים למקומות בעייתיים, אז אני מחייב אותו. וברגע שאני לא יכול לקרוא לו פושע, משמע שאני פותר אותו. כשבא לבית לא, הוא לא צריך לשלם.
יש
לי, זה נכון רק. אני רואה שהכי בפעם, הם לא מעבדים את עצמם, אנחנו מעבדים את אשמתנו. כל מה זה עושה פה חדל, בסדר?
אוקיי, לא, משפט אחרון זהו. בהקשר לקודס, בקשר האחרונה. הקודס סולדיר נעל בפחדה קרוי, ויצא בזיקה פתור, ויצא לא קרוי, ויצא בזיקה חיים. אוקיי? איך התוספות יקרא לזה, איך הרמב"ם יקרא לזה?
לגמרא שם בעצמה, בנוני עמוד ב' שם מדברת על זה. האם זה מדובר שם, היא מצילה לנו למחוזת של רבי מאיר ורבי יהודה. האם שמירה מעולה או שמירה פחותה? בסדר? ומה שהגמרא בעצם אומרת, זה לא שדבר שיש הבדל בין שן ורגל לבין קרן. בוא נסגור את זה, אני מוכן להמשיך איתך את השיחה אחר כך. אבל בגדול, אני רק פונה פה לבני החבורה, הרש"י והתוספות והרמב"ם גם קראו אחרת את היחס בין המימרה הראשונה והשנייה. הם גם פרשו אחרת את העולם המושגי של מה קורה כשלא עבדת בגלל שקרה משהו בלילה לפני כן. אני חוזר, לפי הרמב״ם תופשים מבעל הבית רמה מאוד מאוד גבוהה, ורק ברמת האונס אני אפתור את בעל הבית. התוספות לעומת זאת הם מדברים על רשלנות של בעל הבית. בסדר, הדעה השנייה בתוספות טוענת שהתרשים זרימה הזה לא יאמר, יאמר תרשים זרימה אחר. לא בתוך סיירו בין הר וגשם, אז ההבדל הגדול הוא בין רבקה לבין
ברבקה שייך החילוק של סיור לא סיור, ובדבלה החילוק הזה לא תופס. הסיור לא עוזר, זה שהפועל יסייר זה לא יעזור, וכן ההבדל היחיד הוא בין מטר
לבין ההר.
מבחינה מושגית אין הבדל מהותי בתוספות בין שתי הלשנות. בסדר? זה ברור? כלומר, אני רוצה לסכם. לפי רש"י ותוספות נראה שהמימרא הראשונה והשנייה מדברות על אותו דבר. הן מדברות על השאלה האם הפועל היה יכול לדעת, לא היה יכול לדעת, מתי בעל הבית צריך להודיע, מתי הוא יכול להגיד, הם כולם מבינים, כן? כשאני אקח משהו מימי השבוע, ביום עד השלג מירד, אז כולם יודעים, יש בית ספר, לא צריך שהמורה יודיע לך, שהמנהל יש לך חמל, כן? כולם יודעים, יש דברים שכולם יודעים, לעומת זאת יש דברים ש... לא כולם יודעים, לכן אתה צריך להודיע. עכשיו רש"י במימרא הראשונה אומר תלוי עד כמה היה ברור הסגירה, אבל זה יכול להיות תלוי גם בדברים שקורים בשטח, האם זה דברים שכולם יודעים או לא יודעים. כלומר זה שתי דוגמאות של אותו עיקרון. ברמה של תוספות זה שתי דרכים לדבר האם בעל הבית לא בסדר או כן בסדר, כן פשע לא פשע, בסדר? זה ברמה שלא עובדים, בסדר? לפי הרמב"ם זה רק נוסחה אחת פשוטה שאומרת אונס, בסדר? עכשיו בואו נעבור ברשותכם, זה גם יחדד את הקריאה של הסוגיה, עדיין בחטיבה הראשונה הזאת, האמת היא לא, זה כבר בחטיבה השנייה. השאלה של תוספות מהגמרא בגיטין. אתם ראיתם את הגמרא בגיטין? מה מופיע בגמרא בגיטין? יש שם סיפור על אביס, שמתואר פה שהחוזה הרגיל של האביסים מה היה? שאתה תשקה את השדה שלוש פעמים בשנה ותקבל רבע מהיבול, ואומר לו בעל הבית בוא נעשה איתך חוזה, אתה תשקה ארבע פעמים בשנה, ככל שמשקים יותר אז היבול משתבח, ולכן תמורת זאת מה תקבל? שליש מהתבואה. ואז מה קרה? הגיעה השקיה הרביעית והקדוש ברוך הוא פתח את ארובות השמיים, השקה את השדה עם גשם. היה שם מחלוקת בין רב יוסף לבין רבא. מה רב יוסף אמר? הוא לא השקע, שיקבל כמו החוזה הרגיל, שיקבל, הוא השקע רק שלוש, שיקבל רבע. מה רבא אמר? אז בלשון הגמרא בהמשך, הגמרא מתבטאת שמשום הרווח הוא והוא לא יצטרך, כן? רבא מתבטא שיקבל את כל הכסף שהתחייבו לו, כי הוא עמד בחוזה. באים ראשונים, פה מילה אחת קצת, למדם זה יהיו, ירדים אתכם. זו סתירה כל כך גלויה בין סוגיות שכבר מי שאל אותה? ריף. לא צריך, התוספות, העבודה שלהם, כשתוספות לומדים סוגיה, הם מחפשים סתירות בשעה, זה העבודה שלהם. הריף לא מעדות, הוא לא מחפש סתירות. אבל זו דוגמה של סתירה גלויה. בשתי הסוגיות, במציא העין-זין וגיטין הדעת, כתוב שירד גשם. בשתי הסוגיות, סוגיה אחת מה אומרת? שיורד גשם, בסדר דפועלים. סוגיה שנייה אומרת, הרווחה, הרוויחה הריס. זו סתירה גלויה, אני אומר את זה בצורה קצת שונה. הסתירה הזאת היא פשוט שני מקורות גלויים לגמרי. פרויקט השוט המוצל, וראשונים גם לפני תוספות, סתירות כאלה בטח שהם תחסו עליהם וראו אותם. בבקשה.
אפשר אולי לומר שהפועלים עובדים לפי שעות,
והריס
הוא בעצם
בקבלנות. אז בואו מיד נראה את הדבר, ואומר פה גילה דבר יפה, בואו אני מוחק את זה קצת, בסדר? בואו נראה את החילוקים בין הגמרא בגיטין לבין ה... כן, אז גיטין לא אומר, בואו פשוט נרשום את הסתירה. כן, גיטין אומר אתה ניטרה, אז הרווחה או רווח נקרא לזה של הפועל, שיחק אותה. עכשיו אומרים, והמציע מה אומר לו מה זאת?
פסיידה לפועלים.
פסיידה לפועלים, בעיה של הפועלים, בסדר? אז בא גלעד ואומר את הדבר הכי פשוט והכי בולט שמזדקר בין שני הטקסטים, וזה הקו המרכזי שיאמר אותו עריף, והתוספות יגידו אותו תירוץ, הוא להבדיל בין עריס לבין פועל. אלא מה? כשקוראים היטב את עריף והתוספות, מה אנחנו רואים? שהם מסבירים באופן שונה לחלוטין את הסיבה שיש הבדל ביניהם. למה שעריס יהיה שונה מפועל? אז התוספות אומרים דבר אחד ועריף דבר אחר. מי אתם רוצים להתחיל? מי יותר קל לכם? אתה רוצה להתחיל עם העריף? אתה רוצה להתחיל עם התוספות? עכשיו תריבו, מי מה מתחילים? עריף היה ראשון. אוקיי, בואו נראה דברי עריף. עריף אומר את הדבר הבא, אומר עריף, הוא מסתברא לן דשני עריס מפועל, בדיוק מה שגילה גם.
דאריס כשותף דמי. דית ניסה יערה לא אבשה כלמידי. הירכך כיוון דקביל עלי דדלי ארבעה, כאן אלי טילטה, וכיוון זה לא יצריך לא פקה מנטה דילה. הריף פעם מתבטא שהאריס הוא פשוט לא עובד בשביל בעל הבית. האריס הוא שותף. מה ההוכחה שלו שהאריס הוא שותף? מה יקרה אם האריס יעבוד, 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 ולא יעלה כלום, שום תבועה מהשדה, הוא לא יקבל שום דבר. ולכן אומר הריף, חוזה האריסות זה לא שעושים שכר שקובעים אותו באחוזים ואתה עובד בשבילו, אלא זה דרך אחרת להגיד שאין ביניהם הסכם עבודה בכלל. אתה לא מקבל תמורת עבודה, אתה מקבל, אפשר להגיד, תמורת תוצאה. אתם עושים הסכם שותפות, אני אגיד את הצורה הבאה, זה הסכם שותפות שבעל הבית שם את הקרקע שלו והאריס שם את העבודה שלו, כל אחד מביא משהו, זה שווה כסף, זה שווה כסף. הקרקע נגיד שווה, שנת עבודה בקרקע שווה נגיד 1,000, ושעות עבודה בקרקע גם שוות 1,000, כן? ואז כל אחד שם 1,000, ואז הם מתחלקים ברווחים. אתם רואים, בעל הקרקע היה מקובל שמקבל יותר, שמקובל יותר. עכשיו אומר הריף, בחוזה שותפות שאתה לא עובד, מה אכפת לי באמת איך בא הגשם? זה מעניין מישהו? זה לא מעניין אף אחד, הוא בכלל לא עובד אצלך, הוא בלשון אחרת. לפי הריף,
בוא נכתוב את ההסבר של הריף.
כן? ריף. הוא אומר הוא כשותף, ואילו כאן זה תמורת עבודה, בחוזה עבודה שבא במציע, מה אני בודק? עבדת או לא עבדת? מה קורה בגשם? כמו דיברנו על מה קורה כשיורד גשם במשחקי כדורגל. לדעת הריף, כשיורד גשם, אין עבודה, לא עבדת. אם לא עבדת, לא משלמים לך. לעומת זאת, אריס, לא בודקים לא עבדת. מצידי שאריס יושב כל יום רגל על רגל, שירדו לו מבולים מהשמיים, שלא יעבוד כלום. מה זה מעניין אותי? הוא הביא יבול שעבר 4 השקיות, הוא עובד לפי מה? לפי תוצרת? סבבה, שיקבל כסף. זה שותפות שמתחלקת. זה ההסבר של אריס. כשתקלים בתוספות אבל, רואים הסבר אחר לגמרי. התוספות לא אומרים בשום מקום שזה בנוי על שותפות, הם לא אומרים את זה. כלומר, אולי תוספות חשבו שהאריס הוא באמת הוא פועל שמתומחר לפי מה? הוא מתומחר בצורה אחרת, במקום להגיד בוא נבדוק כמה שעות, זה מעין קבלן. ולכן הם מכניסים הסבר אחר שבוא נקרא אותו ונראה. ויש לו מה, אני קורא תוספות במציאה, זה דווקא באריס שיורד לקרקע באריסות, נותן לו השליש, אפילו עתי מיטרה. תראו מה הם כותבים, מספק זה שמה לא עתי, כמו שר אריסי, דשקלי ריבה, אפילו עתי מיטרה, לא יצטרך לדלות תלתה. מה התוספות אומרים? שבחוזה האריסות הם לא אומרים, זה לא חוזה עבודה, אלא הם אומרים, זה חוזה עבודה שיש בו ממד שהם קוראים לו ספק, נכון? שאני בלשון מודרנית, למי משלמים כסף כדי שיתמודד עם הספקות בחיים שלנו?
ביטוח,
נכון מאוד. יש מימד ביטוחי בחוזה עבודה עם אריס. תוספות טוענים, זה נכון לא רק על האריס הזה שאמרו לו תעבוד יותר, זה נכון בעצם על כל חוזה אריסות. תוספות אומרים, בכל חוזה אריסות שאתה מעביר לו לשנה שלמה את הסלב, אומר לו לך תעבוד, וקובעים בינינו ציפיות של כמה השקיות, מה יקרה באריס רגיל שהוא אמור להשקות 3 פעמים? אם ירד גשם, מישהו מעלה על דעתו, אומרים תוספות שנוריד לו מהיבול? לא. אבל למה לא בעצם? הוא עובד פחות. נגיד ירד לו כל פעם שצריך להשקות, ירד גשם, הוא קיבל חופשה שלמה במהלך כל ההשקיות, למה אף אחד לא עלה על דעתו להוריד לו? אז אריס נתן תשובה פשוטה, כי לא משלמים לעבודה. אבל תוספות אומרים, למה לא באמת? אז התוספות אומרים פה דבר מאוד פשוט, כמו ביטוח. אומרים, אתה אומר לאריס, אני רוצה לוודא ב-100% שיהיו לי 3 השקיות. זה מה שאני רוצה לוודא. לכן אני מוכן לשלם לך כסף, אני משלם לך ביבול, כדי שאתה תיתן לי ביטחון גמור שיהיו 3 השקיות, ואני לא חייב לבדוק אם באמת השקעת או לא, כי העיקר זה התוצאה. כשאני משלם לחברת ביטוח, מדי שנה יש לי פוליסה, אני משלם להם על ביטוח שריפה בבית. אני מרגיש שניצלו אותי אם אין שריפה בבית? אני משלם ביטוח חיים. כלומר, אני צריך למות כדי, בגיל צעיר, כדי שזה יהיה שווה לי כלכלית? לא, אני אגיד לכם מה אני קונה. אני קונה את השקט הנפשי, שאם חלילה יקרה לי משהו, שהמשפחה שלי לא תקרוב, גם זה שווה כסף. כשאני מבטח את הדירה שלי, אני לא צריך לקבל מהם בפועל אחרי השריפה את הכסף. אני קונה שקט נפשי שאני יודע שרכושי לא, לא, שאין התמוטטות כלכלית שצפויה למשפחה שלי. כל ביטוח עובד על זה, ביטוח לא בזבוז כסף, פה דיברנו על הביטוחים, לא יותר מדי, בסדר? אבל הביטוחים הגדולים, החשובים, אתה מקבל תמיד תמורה לכסף שלך. התוספות אומרים, חוזה הריסות יש בו מימד ביטוחי. וכן תוספות אומרים, בוא לא נבדוק, נבדוק אם בפועל נשרף לך הבית. התוספות אומרים, כל חוזה הריסות, ולכן גם החוזה של הארבע, שתשקיע ארבע פעמים, הוא בא לומר, אני משלם לך תמורת הביטחון, שאתה מתחייב לעשות עוד השקעה, שתהיה עוד השקעה. אם הצלחת לא לעשות אותה, אני משלם לך. ופי תוספות בעצם ההבדל הוא, שעל פועל משלמים על עבודה.
הזמן.
על הזמן, הזמן, אז אם עבדת, תקבל, לא עבדת, לא תקבל, זה הדבר שאני בודק לפי תוספות, כל הזמן בפועל, בדיוק כמו עריף, כאן הוא לא מדבר על שותפות, עריף אומר, אתה פשוט, הוא לא עובד בשבילך, מה אתה בודק? התוספות אומר דבר אחר, יש פה ממד ביטוחי, בגלל שהחוזה היה חוזה כולל של השנה כולה, ולא על שוב, לכן לא בודקים אם עבד או לא, בעצם לפי תוספות, הגשם, אכן פטר אותו מלעבוד, בסדר, שיהיה ברור, אתה, הוא באמת רק השקע שלוש פעמים, אתה משלם לו על הרביעית על הביטוח שבדבר שהוא נתן לך. כן, מי פה רוצה לישון? מישהו פה רוצה
לצליח? איפה הקטע של החזקה נכנס בדיוק?
סליחה?
ואיפה הקטע של החזקה של הריסים?
הפורש חזקה.
חזקת הריסים? תוספות מסיים בזה של הפועלים, אין חזקת הריסים לגבי הקרקע. כלומר, להריסים יש...
על מה הם מתכוונים? שהפועל, הפועל הזה לא צריך לשום ביטוח על כלום, לא על תוצאות, לא כלום. הוא עובר ועובד לפי שעה. עוד מעט ערב פסח, אתם חלקכם, אתם עבדו קצת בחברות ניקיון? חלקכם? שנים שם לפי שעה. עבדת 8 שעות, קבל 8 כפול 30, עבדת 20 שעות, 20 כפול שעות, הפועל בא, עובד, אז אם יורד גשם, אם בבית נקי, הוא יורד גשם, אתה לא עובד, לא מקבל. הפועל הוא ראש קטן, הוא עובד פר שעה, פר זמן, אז אם הוא לא צריך, אז הוא לא מקבל. לעומת זאת, באריס יש מימד ביטוחי, הוא התחייב בפניך שאתה יש לך שקט נפשי, מתחילת השנה ידעת אני אקבל ארבע, ולכן אתה לא מתחשבן איתו על השעות, כי אתה שילמת, אתה משלם באמת תמורת הפעם הרביעית, הוא שילם לך, איך הוא, על מה שילמת, אז זה שהוא הבטיח לך שתהיה השקעה הרביעית, בפועל היא לא באה ממנו, מה אכפת לך? מה שאתה בעצם קנית זה ביטחון שיהיו השקעות, זה מה שאתה קנית, קנית משהו אחר, אבל כן עבודה, לא שותף.
יותר מזה, תוספות מכניס פה עוד אלמנט, זה כמו שיש מה שנקרא נכסים אחריות, נכסים בלי אחריות. כלומר, שמה זה נכסים אחריות? שאתה יכול לבוא ולקחת מהקרקע, קרקע זה נכס אחריות. לא משנה מה, לא משנה מי, תמיד אתה יכול לקחת מהקרקע. והוא אומר, הפועל, שורה תחתונה הוא לא גובה מהקרקע. זה לא נחת אילה, כלומר, הוא לא גובה את הכסף שלו מהקרקע, אלא גובה מבעל הבית. ואין קשר בין מה שהוא עושה, אין קשר, הוא לא גובה את הכסף שלו מתוך הקרקע, ולכן אין לו את הביטוח.
מצוין. עכשיו, אם כבר הגענו לזה, בא רייבד, ואומר, כבר צעד אחד קדימה. שימו לב, החילוק הזה פשוט יצא, כמו שאמר גלעד, מהטקסט של הגברה. בא רייבד ואומר, אם כבר הגענו, עכשיו רייבד מתחיל לדבר במה מציע. כי מה אחד מהחילוקים שכבר ראינו ברשי, בברייתא, בענווה במודבד, והוא יופיע בסוגיה הבאה שלנו, ברבי דוסה, הפועל יכול לחזור, ההבדל בין פועל לבין...
קבלן.
לבין קבלן. פה בדיוק מה שאמרת עכשיו, השאלה אם צריך אותו. בא רייבד שם, והשגות שלו על הריף, זה המפגש הראשון שלכם איתו? מרייבד בהשגות על הריף? לא, זה לא כתוב שם. כתוב שם, זה השגות על בעל המאור. ההשגות האלה הן השגות על הריף. בא רייבד, ואני אקריא לכם את זה, זה גם מופיע פרויקט השוד, דרך אגב, מי שיותר נוח לו לקרוא. בא רייבד, ואומר, מהלך בשני שלבים.
איזה
תפריף? בלמדי עמוד ב' בריף, הרייבד נמצא פה ומודפס. אומר הרייבד בשני שלבים, הוא אומר ככה, אני מתחיל לקרוא, ולי נראה דכל קבלנות נע מדיני אחי דקייבן דנחית להבידתה כל מי דמתרמרי רפחה ביהבידתה לקבלן הווי דאי מתרמלי נמי תירחה יתרה עלי דידי רמי ירקח רפחה נמי לדידי הודה הווי. כמה הטענה של הרייבד? היא מזכירה קצת את הטרמולוגיה של הריף, אבל היא פשוט קצת שונה. הוא מבדיל בין פועל לבין קבלן. כמה ההבדל? הפועל, כאמור, החילוק הוא פשוט. אתה קונה שעות עבודה, אז אם לא עבד, למה שאתה שלם? לעומת זאת, הקבלן, אתה קונה תוצאה של עבודה. זה עדיין הסכם עבודה. צריך להסביר מה בין זה לבין טענת הריף על הריס. הריף טען על הריס שהוא בכלל לא עובד פה בשבילך, הוא שותף שלך. זה שותפות. קבלן זה כן חוזה עבודה, זה רק חוזה עבודה שמה הוא מבטיח לך, לא, לא את זמן העבודה שלו, אלא אתה, את התוצר, את התוצרת, אבל זה לא שותפות. שבא רייבד ואומר, בקבלן אתה אף פעם לא בודק כמה שעות הוא עובד, לא כשזה לטובתו ולא כשזה לרעתו. הוא אומר, הקבלן יכול להיות שמה הוא יגלה, אתה מזמין חשמלאי נגיד ש... פעם זה קרה לי אצלי בבית, הזמנתי חשמלאי, רצינו להעביר נקודה של תאורה בתקרה, ממקום למקום, אז בא חשמלאי, עושה לך כזה תעלה בתקרה, הוא מעביר שם חוטים, אחרי זה הוא סוגר את זה, תשמע, הבן אדם הזה עבד הרבה יותר שעות עם מה שהוא תכנן, והוא אומר לך מחיר. עכשיו זה קורה בקבלן, באדם שהוא לא קבלן, אז נגיד, הוא אומר לך, אני לוקח 50 שקל לשעה, כמה שעות שאני אעבוד ייקח? אז אתה, הוא עובד יותר שעות, הוא קובע יותר כסף, אבל הקבלן, הוא קובע לך מחיר לפי התוצאה, עכשיו הוא מגלה שוקח לו שעתיים יותר ממה שהוא תכנן, זה בעיה שלו, אומר הרייבד. אז אומר הרייבד, מה קורה כיורד גשם על ההשקעה הרביעית? אז גילינו שלוקח לו פחות ממה שהוא תכנן, זה אומר הרייבד, אז זה בדיוק אופי חוזה הקבלנות. חוזה הקבלנות הוא לא בודק שעות, הוא בודק מה? תוצאה. ולכן אומר הרייבד, אני לא בודק, את הגשם הוא לא גורם. בסדר? כלומר, לפי הרייבד, מה בעצם יוצא? שהחילוק שהריף הציע, גם תוך כדי נטרול ממד השותפות, אני עדיין יכול להציע אותו כבין קבלן לפועל. אבל אם כבר הרייבד קיבל תיאבון, ואז הרייבד מתחיל, עכשיו זה נורא אופיוני לרייבד, שהרייבד הוא חכם מאוד תוסס, מאוד שמחדש חידושים כל הזמן. אם כבר הוא אמר שיש הבדל לא טקסטואלי, תראה, החינוך בין הריס לפועל שיצא מהטקסטים. את הבעיה פתרתי, אז אתה עוצר פה. אבל הרייבד התחיל ככה להפעיל את המנועים שלו, המנוע התחמם, ובמנוע חם הרייבד אמר, אוקיי, בוא נבדיל כבר, זה חינוך מופשט, בין קבלן לבין פועל. ואז הוא אמר, אתה יודעים מה? אפילו פועל. ואז הוא אומר חידוש מדהים. גם יש מי שאומר שאפילו פועל, שהוא כמו זה העניין, הכי דיני. הוא אומר, מי הפועל? שירד לו גשם, יקבל את כל הכסף. דאי אגרי לדבלה ואת המיטרה, ואיך ידעמי, דעת עליה מיטרה בפל גדיום הכיחה, אי נמי מי שהתחיל במלאכה, הווי פסיידה דבעל הבית. אומר הרייבד, האמת היא, שכשיורד גשם, אחרי שהעבודה התחילה, אז הרייבד החידוש הגדול שלו הוא, שמה אפשר לומר? שהפועל אכן נשקע באמצעות הגשם. אני חוזר לרמב״ם, למדנו רמב״ם, מה ההבדל בין מטר ונהר? מה הרמב״ם אמר? המטר מפסיק את עבודת ההשקיה, בנהר אתה השקטה עם מי הנהר. כל מה שלמדנו עד עכשיו, מה הניח? שמטר זה כמו תפיסת הרמב״ם. המטר מפסיק את עבודת ההשקיה באמצע, ולכן בפועל שעובד לפי שעות, מה אנחנו רואים? נגמרה עבודה, לא עבדת, לא נשלם לך. בא רייבד וחולק על כל הראשונים ואומר, למה לא להגיד על מטר כמו על נהר? אז קודם הסברתי לכם למה לא, אולי לא. כי נהר זה צינורות השקיה, יש פה מעורבות אנושית. רייבד אומר, בעיניי גם להשקות, אם גשם נקרא, להשקות. ולכן אומר הרייבד, אתה בתנאי אחד שהתחלת לעבוד. הוא אומר, אם בן אדם התחיל לעבוד, ואז בא הגשם, אני אומר, הגשם מצטרף לעבודה שלך, אתה עכשיו משתמש בגשם במסגרת עבודתך. זה כמו, זה מאוד מזכיר, אם קודם עלה פה בבא קמא, רוח, תפקיד הרוח, רוח מצויה, שאינה מצויה, זוכרים קצת את כל העניין הזה, כוח אחר מעורב בו? אדם מדליק אש והרוח מוליכה אותו, מה אנחנו אומרים לעצמנו? שהוא משתמש ברוח, מה נגיד שהוא הדליק אש ועכשיו הרוח פיזרה אותו? אנחנו משתמשים לכוחות הטבע, כל החוכמה האנושית מה היא? לרתום את כוחות הטבע לרשותנו. הדבר המפתיע בגשם הוא שכולכם יודעים, אין לנו שליטה על הגשמים, כלומר בוא ולהגיד אני השקטתי עם הגשם אולי חוני המעגל היה נכנס למעגל ומוריד את הגשם אומרים רואי השקע עם הגשם אבל מה אפשר להגיד באדם רגיל הוא השקע עם הגשם לכן רוב הראשונים כאילו בבתים עמדה רוחנית גשם מחוץ לסיפור הרייבד פה בא ואומר אם הוא התחיל לעבוד אז הגשם עובד לטוב הטוב רייבד אומר הוא נכנס לפעולת למערכת השקעיה הגשם עכשיו פועל לטוב הטוב ולכן מה עושים? לאיזה ממרה זה לוקח אותי? לממרה מחקתי כבר, הממרה הערבית, מה הממרה הערבית דנה בפועל, שמה קורה לו? שעבד, טק טק טק, גמר יותר מהר, לקחו אותו ליום עבודה, והוא הצליח לגמור לפני הזמן. עכשיו מה עושים? זה מהרגל. ואדם שבא לעבודה שהיה צריך, כמו מנדלים, הדליים, להשקות יום שלם. ובא גשם, הוא גמר את העבודה בחצי שעה. אז מהרגל, עכשיו תדון אותו, כמו הממרה הרביעית. בלשון פשוטה, הוא מגיע לו תשלום, רק מה אפשר אולי להציע לו? מגיע לו תשלום על הכל, ומה אפשר להציע לו? אולי עבודה יותר קלה, אולי עוד משהו, ובגדול הוא אומר, אבל למה זה עבד? כלומר, אם כל הראשונים אמרו, בגשם לא עבדת, לא תקבל, הרייבן אומר, אתה עבדת, ואתה תקבל. היי, טקסטואלית, איך הוא מסתדר, אז מיד נראה. אוקיי, הוא ממשיך והוא אומר, אז לכן מיישמים את הממרה הרביעית. ואית להעביד את הדניחה מיני, אינה מיד הקוותה עבד לה, הביא לית ליעב לה כפועל בטל, לכל יום עד אדם ילד אמר רב, איימן דאג הרגיר להעביד אתה וכו'. ואז הוא אומר, אני מדלג קצת, אבל הוא פשוט מצטט את כל הממרה הרביעית. ואז הוא אומר, מה עם הגמרה בגיטין? ועד אמר רב, דיאת המיטרה, פסיידה דפועלים, תראו מה הוא אומר, כשלא התחילו במלאכה כאמר. עכשיו עידן, עכשיו אני צריך להשלים את הבדיקה שדיבר. הרייבד אומר, כל גיטין דיבר על איזה מקרה שהפועלים לא עבדו. כשהם לא עבדו, אז מה אני יכול להגיד על גשם? גשם שיורד לפני העבודה, אומר שהיום אין עבודה. אבל כשהתחלת להשקות ויורד גשם, ברור שמה? אתה השקט עם הגשם, אבל משהתחילו במלאכה, משמעיה עוד מסייע בעדיי, הוא תדע. שאם שכר אדם פועלים לקצור כמחו, הוא בא הרוח, הוא שברתה. הרוח עוזרה לך בעבודה שלך, או שבאו נמלים וקרסמוה. הלא, הוא נותן להם שכרה מושלם, ואדם, אלא אדם, למה בני אדם לא יכולים להשתמש בכוחות הטבע ולהגיד שהם פעלו לטובתם? זו בגדול תפיסת הרייבד. מה שגרם לי קודם עידן, עכשיו בואו נבדוק, אולי טעיתי. לומר קודם שהרייבד קורא את הממרה המכונה השנייה אצלנו כמתארת שאני הצעתי, ואני חושב שעכשיו צריך לתקן את הדברים שלי, שמדובר שלא הייתה שום עבודה, ולכן היות ולא הייתה, ולכן הצעתי הוא לא גרס, אבל הפוך, הוא צריך לגרוס בלליה לכאורה, נכון? רק שנייה. אז בוא נקרא את הרייבד השני, אבל בגדול, אם דיברנו, הממרה השנייה היא זוג עם הממרה הראשונה, היא מתארת בן אדם, אז ברייבד ברור שהיא זוג עם הממרה הראשונה, במובן שגם הממרה השנייה מתארת אדם שלא עבד. ולפי הרייבד, בוא אני אסביר מה ההבדל. לפי הראשונים האלה חלקו בין אריס לבין פועל, ואילו מה הרייבד מחלק? עבד ולא עבד, מצוין, זה החינוך של הרייבד. לא מעניין את הרייבד אם הוא אריס או פועל או קבלן. הגמרא בגיטין זה כשהוא התחיל לעבוד, בעצם בלשון בבא מציע, זה שייך לחטיבה השנייה של הממרות של רבא ג' וד' או בעיקר ד'. לעומת זאת במציאה זה היה בחטיבה ראשונה שדיברה לא עבד, זה החילוק של הרייבד. עכשיו בואו נצליב את זה, רק לגמור את ההצלבה עם מה שמצוטט ברשב"א בשם הרייבד, ונראה אם זה מצטלב, כי מה מצטט הרשב"א בשם הרייבד? אני מקריא: וכן נראה מדברי הרייבד שכן כתב זה לשונו, ציטוט: הכה לא מפלגינה בממרה השנייה בין בני מטה לבני מטה אחריתה, שדפועלים עדיין לא פסקו עבידתיו, דמנהרה משקו לו בהמשכה, אלא שהוא כלה עליהם המלאכה, וכמן דשלים עבידתיו בפלגה דיום אדמי, דייב לו עבידת דניחה מיני, ולא יייב לו כפועל בטל עד כאן. עוד כתב הרב, לא גרסיל נחה בפלגה דלליה, דעתם אפילו תרום את לקה דלקה התחלה, ואפילו הלכו אינו כלום, ומה להם ללך, והוא אינו צריך לדבלה עד כאן. למדנו מדבריו שאף על פי שלא נגמרה מלאכה, שעדיין צריך לפתוח פתחים בראשי תלמים, כל שהוא כלה כל כך עד שלא צריך להם מלאכה מועדת, הרי זה כאילו אינו צריך להם כלל, אפילו הלכו עד שלא חזר ונותן להם כלום. אז הוא מתאר פה, הרייבד, זה מצטלב, אבל זה יותר מורכב במה שחשבתי קודם, קצת התבלבלתי קודם. אני אסביר. הוא הרייבד אומר, מה ההבדל בלפי הרייבד בין מטר לבין נהר? אז הרשב"א טוען שלפי הרייבד ההבדל הוא שהנהר פשוט לא השקע, ועדיין צריך מה לעשות? לפתוח את הברז. במטר לעומת זאת הוא כבר השקע. אני חוזר, לפי רש"י מה ההבדל אם יכולת לדעת, או האם הפועלים יכלו לדעת? לפי הרמב"ם מה ההבדל? כבר התחלת לעבוד. אז לפי הרמב"ם מה ההבדל? האם ההשקיה הפסיק את העבודה באמצע או היא חלק מהעבודה שלך. ברייבד נראה באמת חילוק שלישי שהוא מצטלב מצד אחד עם דבריו והסוגיה בגיטין, מצד שני זה לא איך שאני חשבתי שתלוי בגרסות, ואני אסביר. ברייבד עולה שאם יורד גשם אז לא צריך לעבוד, ואם הנהר עולה עדיין צריך לעבוד. זה החילוק, האם צריך לעבוד או לא. אבל ברייבד ברור ממה שמצוטט ברשב"א, שאכן הוא קורא שהמקרה של מטר בגיטין, בבמציא, סליחה, המקרה של מטר הוא שירד גשם, ולכן הפועלים מה? לא צריכים מה לעשות? לעבוד. הפועלים לא צריכים לעבוד בגלל ירידת הגשם. בעצם, אם הבנתי נכון את הרייבד שמתעקש לא לגרוס בלליה, בלילה לא ירד גשם, הפועלים הלכו לעבודה, ומתי הגשם התחיל לרדת? לפני שהם התחילו לעבוד. כלומר, לפני שהם התחילו לעבוד. כלומר, נאמר ככה, ההליכה הייתה מה? ההליכה הייתה מה? עידן, תעזור לי. מוצדקת. כלומר, הפועלים הלכו לעבודה ולכאורה מגיע להם בתוך מחשבה שהם יעבדו. ועדיין אומר הרייבד, אני לא אשלם להם. למה אני לא אשלם להם? כי הם לא עבדו. ואני גם יכול להגיד, אולי גם בעל הבית לא אשם. לעומת זאת, בנהר, למה בעל הבית ישלם להם? כי הם יעבדו. הם יעבדו ויפתחו את הפתחים, ואז זה כבר דומה למי? שהנהר עוזר לו להשקעות. אבל לפי הרייבד בגדול, הרייבד קורא את הממרה השנייה, שהייתי אומר בצורה הבאה, קודם עשיתי פה תרשים זרימה, שלפי רש"י ותוספות בממרה השנייה לא עובדים, בממרה השלישית רביעית עובדים, לפי הרמב"ם ממרה שנייה ואילך עובדים ונפסק באמצע. ברייבד צריכים להגיד קצת אחרת. הממרה השנייה, זה בדיוק החילוק שלה. המקרה הראשון, אתה לא תעבוד, והמקרה השני, אתה תעבוד. זה בגוף החילוק שלה. האם אתה תעבוד או לא. ובגדול, המחלוקת בין הרייבד לבין כל הראשונים היא, האם פועל לשעות שלא עבד והסתייע בכוחות הטבע, האם ישלמו לו? כדאי להזכיר פה את הביקורת של הרמב"ן. מה הביקורת המרכזית שיש לרמב"ן נגד הדבר הזה? וזה דביר חוזר לכל הדיונים שיש לי איתך. כן, בבקשה.
דווקא נראה שהחילוק הוא בשלישי, בממרה השלישית, ששם קודם כל, תחילה אומרים לא התחילו, אז פשוט ידי פועלים. ורק אחרי זה, כי איך כל הממרות של רב עובדות, מביא מקרה ואז מחלק. בעל הבית פועלים, בעל הבית פועלים, בעל הבית פועלים, בעל הבית פועלים. רק במקום אחד הוא אומר רק פועלים, וזה בממרה השלישית. לכן זה נראה כאילו מקום שעושה את החילוק. ולא התחילו לה...
אני מקבל, אבל אתה מסכים שככה רייבד קורה. ככה רייבד קרה את הסוגיה. בגוף החילוק בין נהר וגשם הוא האם אתה אז עבדת או לא. בנהר עדיין נשארה עבודה. בגשם אין עבודה, לא עבדת כלום. אבל לפי הרייבד התחלת לעבוד, הגשם כולו לא טובתך. אתה תקבל על הכל לפי הרייבד. שמה שבעיקר הרמב"ן מפריע לו, זה הקו שאמרנו, צריך לקשור בין הפרשנות שדברי רבא לבין היסודות של הסוגיה. הרמב"ן טוען, לפי היסודות של הסוגיה, אין שום היגיון לדברי הרייבד על פועל. זה אפילו לא יכול להיות, זה מופרך. הרמב"ן אומר, איך יעלה על הדעת שהפועל שבא הגשם והשקע, ומה אתה מסוגל להגיד לו? קח עבודה אחרת, אם האחרים ימצאו לך. איך אפשר להגיד שהוא עבד את כל העבודה? אם הוא עבד את כל העבודה, אז מגיע לו מה? מגיע לו לקבל, הוא עבד. הרמב"ן, אני אקריא לכם את הדברים האלה בפנים. הרמב"ן אומר שמושגית הדברים האלה הם לא הגיוניים. הוא כותב את זה פה בספר הזכות. הרמב"ן אומר, אמר המחבר, זו הסברה שיש אומרים טעותי. כלומר, הסברה של הרייבד על הפועלים. שלא אמרו במשלם עביד את הדמסר להחריטי. כלומר, אם אדם באמת עשה את כל העבודה, מה, אז אתה יכול לתת לו את הממרה הרביעית? אתה יכול לתת לו עוד? הוא השקע את כל השדה. מה אתה יכול להגיד לו? לא עבדת מספיק. איך אפשר להגיד את זה? ואיד לית לדינותן שכרם כפועל בטל, אלא משום שבעל הבית, הלא להתנות, כפי שאין הפועלים יודעים בעיסוקיו שבעל הבית. רמב"ן טוען שכל הממרה הרביעית, שאתה יכול לתת לו עוד עבודה, או אם הייתה הערכה מוטעת של כמה זמן לוקח לעשות את העבודה, ומי העריך לא נכון את הזמן? בעל הבית. אז בעצם הוא שכר אותם ליום עבודה שלם, מה שהוא נתן להם לקח פחות, אז הוא יכול אולי לתת להם, לא אולי, הוא יכול לתת להם בתנאים מקבילים, דברים נוספים. אבל אם הוא אומר, אתה נתת לו עבודה שבאמת לוקחת יום שלם, רק שמי עבד יותר מהר מהרגיל? הפועל הזה הוא זריז העולם, עם עוזרות, ידעו, זה דבר שקורה הרבה פעם. דבי עוזרת פעם ראשונה, אז היא מלקה את הבית בנחת, ומעריכה כמה זמן לוקח לנקות את הבית, ואז היא אומרת, טוב, לוקח לנקות את הבית לכם 5 שעות, משלמים כך לפי שעה, אוקיי, אני בא כל פעם ועובדת, מקבלת את הסכום הזה כשהבית בקי, ואז היא עובדת נורא מהר בכל הפעמים הבאות, וב4 שעות מקבלת שכר של 5 שעות, זה קורה המון. צריכים להיות קצת ברורים איתם, מה, מה בדיוק אתם רוצים. אבל הרמב"ן אומר, צריך להבדיל בין פועל שהזמינו אותו לעבודה ולא העריכו נכון כמה זמן העבודה לוקחת, לבין פועל שעבד מהר. הרמב"ן אומר, בעצם פועל שירד לו גשם, אם אתה מוכן להגיד שהגשם ישקע, האדם הזה צריך לקבל שכר מלא. לא יכול להיות שתגיד, כי הוא בעצם עשה עבודת יום, הוא עשה עבודה יומית. הממרה הערבית דיברה רק שעשה חצי יום עבודה, בטעות של בעל הבית, אז הוא יכול לתת לו. כן, והוא ממשיך ואומר, כן, לפי שאין הפועלים יודעים בעסקיו של בעל הבית, אם מלאכתו נעשית בחצי היום או שאין לו מלאכה כיוצא בה למסור להם, דומה למה שאמרו שם בנערה דפסיק, היא לא אבא רגיל דפסיק, בסדר דפועלים, היא פועלים בני דאומת, ענינו בסדר פועלים, הנה בני דאומת, ענינו בסדר בעל הבית, לפי שזה היה לו להתנות ולא היה לו להתנות, לפי חכמה רבה, את עמיתה בסדר דפועלים, את הנערה בסדר בעל הבית, היא עוד ידע בנערה וערי ולי דידי רמי עמיתה להתנויה. כן, בגדול הרמב"ן טוען, הממרה השלישית שבודקת, יכולת לדעת, לא יכולת לדעת, היא מדברת בשפה לא שהשקטע עם הגשם, אלא באיזו שפה היא מדברת? האם עשו פה הערכה נכונה מראש של המקרה? או בלשון אחרת, לפי דעת הרמב"ן, הממות האלה סובבות כולם סביב ציר, שאומר, האם הערכות היו מדויקות, על מי הוטלה מלאכת הערכה? שזה מאוד מאוד קרוב לשפה של מי? של רש"י. הריילד הוא אומר, ברגע שהכנסת שהבן אדם עבד עם הגשם וכולי, הוא אומר, זה לא שפת הממות. רבא עסוק כל הזמן, לפי דעת הרמב"ן, רבא עסוק בחלוקת גזרות של אחריות. דברנו קודם על חפיפה בסיור קו. מי אחראי על הגזרה? מי מגדיר? אם הקדם מגדיר נכון, לא נכון. הוא אומר, בעצם הרייבד פה מכניס גורם שלדעתו לא משתלב בכלל במושגי הסוגיה בבעל המציע. לכן הוא קודם כל מתנגד לשימוש בממרה הרביעית כיושבת המקרה הגשם. בסדר? כשאני רוצה לסיים רק בשתי הערות קצרות. קודם כל סיפור. בישיבה בין צורם, פעם היה חשבון חשמל אדיר, אי אפשר לתאר, כי זה צורכות חשמל, היה ברור שיש פה איזה משהו שהוא לא בסדר. הישיבה חשדה בזליגה של חשמל שבורח, ולקחו איזה מהנדס חשמל. אמרו לו, בוא תעבוד, תבדוק את כל מערכת החשמל של הישיבה, כמה זמן הערכתך זה ייקח, יריחו 3 ימים, וקבעו איתו איזה סכום. הבן אדם בא, ותוך חצי שעה פתר את הבעיה. מה הוא גילה? הוא גילה שאולי אצלך בבית יש דבר דומה, שיש מונה חיצוני לחברת החשמל, שיש לו במקום שם שני מוסדות, הישיבה ומרכז הרצוג. והמונה החיצוני היה על שם הישיבה, ולהרצוג היה מונה פנימי שמשך חשמל מהישיבה. היום מקבלים חשבון החשמל, קיבוץ הדתי, היה בודק לפי המונים הפנימיים מה כל אחד צרח, וככה מחלק את החשבון. הוא על הבדיקה, הוא פשוט דבר ראשון בדק את המונה הפנימי, והוא גילה שבטעות חיברו אליו בתוך 3 הפאזות רק פאזה אחת. או בנשון מאוד מאוד פשוטה, כל החשמל שהרצוג שילמו, הם שילמו שליש במשך כמה שנים. אז פתאום הישיבה קיבלה 600 אלף שקל, שעזר לקצת זמן לא להיסגר תקציבית. צערינו לא עזר מספיק. אבל אז התעוררה שאלה, אבל אני אדמוד עם המהנדס חשמל, כמה לשלם לו? חובת חצי שעה. הוא אמר, פתחתי את הבעיה, שלמו לי את ה-6,000 שקל שהבטיחו לי. אמרו לו, אבל עבדת חצי שעה. הוא אמר, קבלה, מה דעתכם?
אומן,
לא פועל. אומן. אני לא הייתי אז בסוד העניינים מה היה חוזה המדויק איתו, אבל בוא נראה. אם הבן אדם הוא קבלן, השאלה היא מה סיכמו אותו? סיכמו אותו לפתור את הבעיה או סיכמו איתו לעבוד 18 שעות? על מה שילמו לו? עכשיו תמחרו אותו לפי הערכה שהוא הולך לקבל מה? לעבוד 18, אז פיזה תמחרו אותו. מצד שני, המטרה הייתה לא תעבוד, המטרה הייתה... אז מה לדעתכם מדהים? כן, מה אתה אומר?
אי אפשר
לקחת את זה במקרה של מקרה,
רגיל שיש... הוא היה אומר, לא
על דת הדעכי
או משהו כזה?
זה טעות, אתה אומר. אז תראו, פה לא שייך הרייבד. הרי פה לא מדובר על מקרה שבא איזה כוח עליון ופתר את הבעיה ועזר לו לזרז תהליכים. הוא פשוט... החשד היה דבר אחד, ולפי זה תמחרו, והוא פשוט מצא בעיה שאף אחד לא חלם עליה. אף אחד לא חלם על דבר כזה. זה משהו מדהים, הדבר הזה שהוא מצא, כן? כי פתאום מצאו כאילו בר נפט בתוך ה... פתאום... עכשיו, זה היה מאוד קל לעשות, איפה כל הכספים נמצאים? נגיד, מישהו, תגלו שמישהו חייב לכם 600 אלף שקל. מתי תראו את הכסף? ופה זה פשוט היה אותה עמלת חשבונות, היא פשוט פרס, העבירה ככה, זה כאילו זה בחצי דקה העבירו 600 אלף שקל. ש... כאילו מחכו לאחד, וסיפור השני. אז זה לא סיפור הרייבט, אבל זה יותר סיפור של קבלנות מול שכירות. לא, האם האדם הזה היה קבלן או לא? לפי מה שאני זוכר, שילמו לו את כל הכסף. כלומר, הוא התעקש שהוא קבלן, וכנראה שככה גם החוזה נוסח איתו. כלומר, זה מאוד קריטי אולי איך מנסחים חוזה. טוב, הדבר השני, שאני רק בהערה ממש קצרה, לגבי הממרה הרביעית, כולם ראו את דברי הרמב"ן, ואת התוספת בגלל חוסר זמן, אז רק כפתיח לנושא הבא, שהשיעור עליו יהיה רק בשבוע הבא, מחר, אבל מי שלא לומד הלכה, שיתחיל לשבת עליו. מה זה כל הסיפור שאתה לא יכול להגיד לפועל לעשות כל דבר? אז הרמב"ן אומנם מבדיל, הרמב"ן אומר, תלוי מה אמרת לו מראש. אם אמרת לו, אתה עובד אצלי היום יום, אז אתה יכול לתת לו מה שאתה רוצה. אבל אם הגדרת לו מה הוא עושה, אתה לא יכול מה לעשות. תחיל להגיד לו, אין בעיה, עכשיו אתה עושה ספונג'ה, עכשיו אתה מפתה את הרצפה, עכשיו אתה שוטף כלים, עכשיו אתה מסיע את הילד לגן. אלא, אבל הפועל עובד עם מה שסיכמו איתו. אז הרמב"ן לא מביא פה בתוספת הכפשוטה דבר מאוד נפלא ממדרש, שזה כולו בנוי על שאלת העל של שכירות פועלים. וזה אנחנו ניגע בעומק בכל שבוע הבא, שהוא לא הרכוש שלך, הפועל. הוא לא העבד שלך. אתה לא קונה אותו, אלא מה אתה קונה? את העבודה שסיכמת איתו. ולכן אם הוא עשה את העבודה שסיכמו איתו, אין לך רשות מה לעשות?
להביא
לו עבודה אחרת. אלא אם כן, מה העיקרון שנאמר פה? אם העבודה קלה יותר, אז מה אפשר להגיד? שהיא כלולה במה? היא כלולה בעבודה המקורית. אז זה בסדר. למשל, אני סיכמו איתי פה שאני מלמד, לבחון שבושים כנראה נחשב חלק מהעבודה הזאת, זה כאילו חלק ממנו, זה בסדר. ופתאום להגיד לי, תעשה משהו אחר לגמרי, זה הכל הולך על נושא החירות. עכשיו, זה נוגע בנושא הבא, שהוא הזכות של פועל לחזור בחצי היום. אז בעזרת השם, ממחר, זה מה שאנחנו מתחילים ללמוד. בסדר? תיארון.